אני דווקא מתעניינת בכתיבה של נשים מבפנים, כלומר נשים שיש להן הוויה דתית מלאה, יחד עם הוויה פמיניסטית פקוחה ומודעת. ושם המקום המעניין, איך אפשר להחזיק בשירה את הדברים ביחד.
הסקט ושמע, הפודקאסט של מכון הרטמן.
שלום לכם. כאן דוב אלבוים ואתם איתי בסדרה קיצור תולדות האלוהים, בה נשוחח עם חוקרים וחוקרות על דמותו של אלוהים ביהדות, כפי שהיא משתקפת בטקסטים מתקופות שונות, מהמקרא וחז"ל ועד כתבים של הוגים מודרניים ותפיסות ניו אייג'. אני מזמין אתכם להצטרף אליי למסע מרתק אל דמותו של האל ביהדות. האורחת שלנו בפרק הזה היא דוקטור חנה פנחסי ממכון שלום הרטמן בירושלים, חוקרת של החיבור בין יהדות ומגדר, פמיניזם, ובאמת השאלה הראשונה שנפתח בפרק הזה היא בעצם קשורה לתפנית מאוד משמעותית שהתחוללה במאה ה-20, במאה השנים האחרונות, ואני כמובן מדבר על המעמד החדש בהיסטוריה האנושית של האישה, שכמובן זו מהפכה עצומה ששינתה את פני העולם, את פני התרבות האנושית, ועדיין כמובן ממשיכה לשנות אותה. ואחד הדברים המאוד מאוד מיוחדים בהקשר הזה, זה שפתאום קמות פמיניסטיות שיש להן נפש דתית, או אפילו דתיות ממש, ובעצם מסתכלות על העולם הזה של אלוהים שמופיע במסורת, בכתבי הקודש, במדרשים, בתפילות, ומשהו מרגיש להם לא נוח, כי זה דמות אלוהים גברית לחלוטין. תספרי לי רגע ברשותך על המפגש הזה של תודעה פמיניסטית מגדרית עם המסורת הזו, הכל כך זכרית, הכל כך גברית.
אז אני אגיד באמת שבהקשר הפמיניסטי הגדול, תחשוב שבמאה השנה האחרונות קרו דברים עצומים. נשים, יש להם חשבון בנק ויש להם השכלה, והן נוהגות והן נבחרות ובוחרות, ועושות דברים שלא היו מעולם. כשהמחשבה הפמיניסטית פולשת או מתפרסת על פני כל ההוויה האנושית, מה שקורה הוא שהעולם הדתי בעצם נמצא תחת סימן שאלה עצום, ואני אגיד ש... מכל הדברים, דווקא תיאולוגיה, זה הנקודה הכי רגישה ופגיעה. ברשותך, אני יכולה אפילו לספר על רגע אחד שלי, פרטי מאוד, שבו אחרי, כבר שהייתי בתוך הרגעים של הזעם על ההלכה ועל הרבנים ועל המבנה החברתי של החברה הדתית, היה רגע שפתאום הבנתי את עומק העניין. זה היה לפני כמעט 15 שנה. לקחתי קורס בבר אילן, במגדר, ונכנסה לכיתה פרופסור תמר רוס, שהפכה לימים למורתי האהובה, אבל לא הכרתי אותה לפני כן, ולטובת המאזינים והמאזינות אני אומר שלתמר יש חזות דתית, הייתי אומרת גם חרדית, והיא נכנסה לכיתה ואני רואה אישה...
היא מטפחת,
וכל מה שאנחנו מכירים על לוק חרדי, והיא פותחת את השיעור בלי הקדמה, ואומרת, הפמיניסטית הנוצריה, מרי דיילי, טענה, שהאלוהים נברא בדמותם של גברים. האלוהים הוא מרוחק, הוא מצווה, הוא כועס, והוא מספיק לעצמו. ואני הרגשתי שהאדמה תחתיי רועדת. אני אגיד שבדיעבד לקח לי בערך 10 שנים לעכל את הדברים האלה, פשוט מפני שהאמת שבהם, ומה שהכרתי מהמקרא, על פניו, ומה שחשבתי על דמויות של גברים שאני מכירה, הכל כל כך הלם, הסוציולוגיה והתיאולוגיה כל כך היו בהלימה, שזה היה פשוט הלם ואלם.
וזה הפתיע אותך, כי את באה מעולם דתי, שבו בעצם האמיתות התנ"כיות, התיאולוגיות של המסורת היהודית, הן בעצם דבר שלא תלוי בזמן, כן? אלוהים הוא אלוהים, והוא יישאר לנצח אלוהים, לפי המסורת הדתית, בדרך כלל. ואם כך, מה עושים עם זה? כי בתור דתי, אתה לא יכול להגיד, אוקיי, הם היו בתקופה מסוימת, שבה מעמד הגבר הוא היה המעמד השליט, החזק, העליון, ולכן הם דיברו ככה על אלוהים, אבל אני יכולה היום בעצם לחשוב על אלוהים אחרת.
אבל זה באמת הרבה יותר מזה, מה אני יכולה, לא יכולה. קודם כל, זו פגיעה אישית מאוד, בגלל שהיחסים שאישה דתית, אדם דתי, בונה עם אלוהים לאורך השנים, זה קשר אינטימי. והקשר האינטימי הזה פתאום מתערער, וזה נכון דרך אגב לכל המחשבה הפמיניסטית, שאני תמיד אומרת שהיא גם מעצימה וגם מעציבה, בעת ובעונה אחת.
רגע, מאוד סקרנת אותי. אני יכול רגע להיכנס לתוך העולם האינטימי הזה של ילדה, נערה, דתייה, שלך באופן אישי, או שתתני לי איזושהי דמות פיקטיבית של כל הנערות הדתיות, מה זאת אומרת, אלוהים הוא מאהב, הוא הגבר האולטימטיבי, למה את מתכוונת במקום הזה?
אתה רואה, מעניין שאתה הגבר שואל אותי, בגלל שהמחשבה שלי הראשונה הייתה שהוא אבא, שהוא לא מאהב, ולא בגלל שהמיניות היא מקום...
כן, אני פשוט אומר, כי ציטטת את חוקרת נוצריה, ובעולם הנוצרי, בעולם של הנזירות, בכל אופן, האל, ישוע הנוצרי, הרבה פעמים תופס את דמות הבעל, הדמות המאהב, אז מה כן? אז זה אבא?
החוויה של אלוהים שהוא אבא, שהוא אבינו ומלכנו. וזה מצטבר לא רק לחוויה רגשית, אלא גם לחוויות רוחניות שמעצבות בעצם את משמעות החיים. ברגע שאנחנו פתאום מבינים, אוקיי, מה זה מלכנו? גם בקלפים שאני משחקת בגיל 5, שבעצם מלך זה 13 ומלכה זה 12, ומשם זה מתחיל. וכבר קייט מילט, גם חוקרת פמיניסטית חשובה, אמרה, אלוהים עומד לימין הפטריארכיה, והיא מסבירה לנו שכמו שאלוהים עומד בראש העולם, ככה מלך עומד בראש המדינה, וככה אבא עומד בראש המשפחה, וההדהוד הזה של הפוליטי והמשפחתי ואלוהים הוא מפרק מאוד. והפירוק הזה מייצר איזה מבט חדש גם אל המקורות. אתה יודע, אני זוכרת את הרגע שבו גיליתי את המדרש שמספר שהתורה אומרת שמשה מת על פי השם.
כן.
ואז אומרים שהוא מת מיתת נשיקה, והגמרה שואלת למה אומרים על מרים, ותמות שם מרים ותקבר שמה, היא לא מתה כמו משה, אישה צדיקה. אז הגמרה אומרת, מפני מה לא נאמר בה על פי השם, על פי מיתת נשיקה, שאינו דרך כבוד של מעלה.
זאת אומרת, זה לא מכובד למקרא להגיד שאלוהים נשק את מרים.
מבחינת התורה, אלוהים הוא גבר ממשי, ומרים היא אישה ממשית. עכשיו, גם הרגע שהיא מתה, תעזוב, מה זה פה? גם זה בלתי אפשרי. אז כשהמבט הזה, כשמרכיבים את המשקפיים האלה, שלצערי זה יותר ניתוח עיניים, כי אי אפשר להוריד את המשקפיים אחרי שמרכיבים אותם, אז הכל נצבע בצבע הזה, והעיניים נפקחות אל דברים רבים, ואז יש איזה רגע שבו גם הזעם וגם המבט מגיע לאיזה מיצוי, ואחרי המיצוי, אולי במקביל לתהליך הזה, אנחנו מתחילות לחפש את המקומות שיש לנו בהם משאבים.
למשל.
אז קודם כל העובדה שהמילה אלוהים היא מילה ברבים, והעובדה שהאלוהים היהודי הוא משתנה כל הזמן, וכאילו אנחנו מונותואיסטים ויש לנו אלוהים אחד, אבל תחשוב על זה, אלוהים של המקרא, הוא לא אלוהים של חזל, שהוא פתאום גבר הרבה פחות אומניפוטנט, והאלוהים של הרמב״ם, שאין לו גוף, אין לו דמות גוף, בכלל המגדר לא רלוונטי אליו, אז אולי הוא בעצם
השאר. זה באמת אחד הדברים הכל כך מרתקים בסדרה הזו שאנחנו עושים, קיצור תולדות האלוהים, שאנחנו רואים שהמונותאיזם הזה שמדברים עליו, כשמסתכלים עליו באמת, הוא לא כזה מונותאיסטי, ובאמת אלוהים משתנה, ויש בו גיוון, ויש בו התפתחות, ויש בו ריבוי, וכל הדברים האלה שאמרת. אז לתוך החלון הזה את יכולה להיכנס,
אז לתוך החלון הזה, אני בעצם בתוך המסורת, כי הרי זה מה שעשו לאורך הדורות. היה פענוח מחדש של אלוהים בכל דור, לפי הצרכים של הדור. אז אם כך, המחקר הזה, השאלה, מה אנחנו עושות עם אלוהים, היא שאלה מאוד מאוד פוריה, זה לא רק זעם וכעס.
והרס העבר.
להפך, אני רואה בעבר איזה מנגנונים נועזים של פרשנות, שאני רוצה להתחבר אליהם, אני חוליה בתוך השיחה הזאת. ואני אגיד שזה נורא מעניין, כי זה הולך מכל מיני כיוונים. עכשיו אפילו על הביטוי שהתחיל ממש מהרשת, מפייסבוק, אלוהימה.
כן.
כמה הוא יפה, בגלל שזה אלוהימה, אבל שומעים את אימה, ופתאום הריבוי הופך לאיזה דמות כזאת. ואז מגיעה השאלה והתובנה גם, אני חושבת העמוקה, על היחס בין סוציולוגיה לתיאולוגיה, לשאלה מה בורא את מה, האם המציאות החברתית היא, השינוי שלה הוא זה שישנה את התיאולוגיה, או שאם נשנה את התיאולוגיה, המציאות החברתית תשתנה.
את בעצם מתכוונת לשאול, אם כשרוצים לשנות את המצב, האם את משנה את המצב החברתי, שנשים יהיה להם את המקום הראוי שלהם בחברה, ואז ממילא התיאולוגיה תעשה את השינויים המתאימים, או להתחיל, או במקביל, לעשות את זה בתיאולוגיה, להגדיר הגדרות חדשות על אלוהים וכן הלאה. אז מה באמת הפתרון לדעתך? מאיפה מתחילים?
אז אני אגיד, קודם כל, אני לא הראשונה ששואלת את זה, אתם יודעים, אנחנו גם בתוך המקסורת הפמיניסטית, צריך לתת קרדיט לסינתיה אוזיק, ששאלה מהי השאלה הנכונה. והשאלה בין השאלה התיאולוגית לסוציולוגית, היא מסורת כבר בת 30 שנה, ונגיד שהתשובה היא כנראה גם וגם. היא גם וגם, קודם כל כי אני חושבת על עצמי, באמת שוב במישור האישי, אני כתבתי דוקטורט על איכה רבה, ולכבוד זה התחלתי לקרוא ולארגן קבוצה של נשים באפרת בגוש עציון, שקוראות ביחד את מגילת איכה. אז מצד אחד תחשוב על אישה שיושבת וקוראת, איכה ישבה בדד, העיר הבת היא עם הייתה כאלמנה. אז כשאישה קוראת את זה, זה נראה אחרת לגמרי, מאשר גבר קורא את זה. מצד שני, כשאנחנו קוראות את זה ביחד, אנחנו מגיעות לפרק ג' שאומר, אני הגבר העוני בשבט עברתו. אז אני הגבר, אני הגבר. אז יש משהו בפרקטיקה, שעצם העובדה שעומדת אישה, והיא יכולה להיות רבה, מלאת השראה כמו הרבה תמר אלעד אפלבאום, והיא כבר מגלמת, אפרופו הפטריארכיה, איזה דמות שהיא מאפשרת לי לדמיין, אופק הדמיון שלי מתרחב. ומצד שני, אפשר לראות איך התיאולוגיה עצמה משתנה, כאשר אנחנו מנסחות מחדש את התיאולוגיה. אני אתן דוגמה לפרויקט של תמר ביאלה, ששמו תורתה, שמנסח מחדש את המקרא בלשון נקבה, זה אגב זמין באינטרנט.
זה מעניין, אולי תתני לי דוגמה לשינויים האלה שהיא עשתה במקרא, מה בראשית ברא אלוהימה, כזה?
לא, אבל לאתר קוראים בית תורתה, ואני אחשוב על פסוק מהיפים שיש במקרא, על הבריאה של אדם וחווה, שזה למשל נקודה מעניינת.
בראשית א',
כן, ותומר אלוהין נעשה חווה בצלמנו כדמותנו ותרדנה בדגת הים, ובהמשך ותברא אלוהין את החווה בצלמה, בצלם אלוהין בראה אותה, זכרה ונקב בראה אותן.
מה היא אומרת? אלוהין?
אלוהין.
אוקיי, יפה, מעניין, זה בטוח עושה כזה סידור מחדש של האונות במוח, כששומעים את זה ככה. ומעורר למחשבה, זה משהו רדיקלי. בואי נדבר על השינוי שקורה באמת בעולם הדתי, גם בארץ וגם בחוץ לארץ, הפמיניזם הדתי הוא אחד המנועים הכי חשובים של התפתחות בעולם היהודי כרגע, וכמו בהרבה דברים בתרבות, מי שמוביל את זה, זה דווקא השירה, הספרי שירה, חבורות של שירה למיניהן. ובואי נדבר באמת על הדרך שהשירה במאה ה-20 וה-21 הובילה באיזשהו מקום גם את העיסוק בשאלת האלוהים, בשאלת הזכריות והנקביות במסורת ובדמותו של האלוהים. אז איפה זה מתחיל לדעתך?
אז קודם כל, גם כאן זה מתחיל קודם כל בפקיחת העיניים, ולהבין, ואני אצטט את פרופסור רחל אליאור, שאומרת שמדבורה הנביאה עד דבורה ברון לא הייתה אישה שכתבה ספר בעברית. להבין שקודם כל הספרייה שלנו ריקה, חסרה מאוד, והעובדה שנשים פתאום לוקחות חלק בשיחה, בכתיבה ובדיבור על אלוהים, ממילא ישפיע על האופן שבו אלוהים נתפס, בגלל שאם הוא היה אבינו מלכנו, ובדמיון של הגברים באמת, הם יודעים מה זה להיות אבא ומה זה להיות מלך, מבחינת נשים, התפקיד של אבא ושל המלך שונה לגמרי, וממילא זה ישתנה. אז אם נחשוב על מה קרה כשנשים התחילו לכתוב על אלוהים, ובהקשר דווקא של שירה עברית, אני חושבת שבתחילת המאה ה-20, אני יכולה לחשוב על אסתר רב, באמת המשוררת העברית הראשונה, שהיא כותבת שירת אישה, אחד השירים היפים שלה אומר כך, ברוך שעשני אישה, שאני אדמה ואדם, בצל הרקה. ברוך שעשיתני עיגולים עיגולים, כגלגלי מזלות וכעיגולי פירות.
ברוך שעשני אישה, שאני אדמה ואדם בצל הרקה.
היא עדיין מדברת אליה בלשון זכר.
נכון, אבל מצד שני יש כאן איזה ניחוס שלה שעשני אישה, שהוא משוחח כמובן עם הברכה שעשני כרצונו, ואיזה מהלך שאומר העיגולים עיגולים והפוריות וההתמזגות עם האלוהים היא אפשרות והיא חידוש עצום. יחד עם זה אני מוכרחה לומר שכשאני קוראת את זה כעת, אני מבינה למה לנשים שפחות מזדהות עם ההקשר הפמיניסטי, השיר הזה קל לעיכול.
כי הוא עדיין יושב על התבניות הקודמות פחות או יותר.
נכון, על התפקיד הנשי, הפורה, המחובר לטבע.
האדמה.
האדמה, בלי איזה יומרה לפלוש אל מקומות אחרים שהם אינטלקטואליים או תורניים.
או מיסטיים אפילו.
נכון, בוודאי גם מיסטיים, ובאמת אסתר רב באה מ... הקשר שזה היה המקום המתאים לו. לחשוב למשל עליה גולדברג, כן. שכותבת שיר ששמו אלוהי, שהשיר הוזכר כאן כבר בעבר, והוא פותח במילים את אלוהי ראיתי בקפה, הוא נתגלה לי באשן סיגריות.
את אלוהי ראיתי בקפה, הוא נתגלה לי באשן.
וזה איזה מין אלוהים יומיומי, אינטימי מאוד, פרטי מאוד, הוא כבר יצא מבית הכנסת, במובן הזה הוא כבר לא של הגברים, ואז אפשר לפתוח אותו, והוא גם חילוני האלוהים הזה, אבל עדיין יש איזה מקום רליגיוזי וניחוס כזה, וצריך להגיד שכל התמונה הזאת של אישה עם סיגריה וקפה, שאומרת אני רואה את אלוהים, זה כשלעצמו מהפכני באופן באמת שקשה לדמיין.
הייתי אומר שהמדרגה הזו בשירה שהבאת פה, היא מדרגה מאוד מעניינת, כי בה עדיין אלוהים הוא לא אלוהימה, כפי שרק דיברנו עליו קודם, אבל הוא בעצם מפקיע את המקום של השיח על אלוהים. אם המקום של השיח על אלוהים היה בבית המדרש, בבית הכנסת או ליד עמוד התפילה, עם הטלית והתפילין, אצל לאה גולדברג אלוהים מופיע בכוס הקפה עם עשן הסיגריות, זאת אומרת, הוא בא אליה, הוא בא למקום שלה, היא לא הולכת אליו, היא לא הולכת למקום מסוים, משהו באמת בהפקעה של המרחבים הגברים קודם כל.
ותראה כמה זה יפה, כי זה משוחח בעצם עם מסורת היהודית, בגלל שהשן הזה...
השן
מזכיר
המזבח,
לנו את המזבח,
הקטורת.
את הקטורת, והשן הזה פתאום הפך להיות השן אחר, אז הדיאלוג, אני ממשיכה את השן, יש כאן איזה קורבן שמועלה, אבל הוא אחר, והשאלה הזאת בין מסורת לחידוש, בין ההתמקמות המחודשת לאופן שבו היא ממשיכה השיחה קודמת, הוא עניין מאוד מאוד דרמטי. מעניין שבאותו דור, במקביל אליה גולדברג, פועלת תרצה אתר, והנה השיחה על אלוהים מתרחבת מעבר לשירה הגבוהה אל פזמונאות. אני נורא אוהבת את השיר ששרה חווה אלברשטיין, שכתבה תרצה אתר, על אלוהים שלי אשר מאחורי הברוש. זה שברוח לרגע נרעד, אלוהים שלי השעה 3, יום שני, שנת 71, ויש לי היום יום הולדת.
אלוהים שלי אשר מאחורי הברוש, זה שברוח לרגע נרעד.
ואז היא אומרת, והוא שכח, אלוהים, תעשה שהוא יזכור. והנה אנחנו חוזרים באיזשהו אופן מעודן מאוד לקייט מילט, ולהבנה שזה שהוא שכח, הוא זה אבא או חבר או בן זוג, או הוא שכח אותי, זה שוב חלק מאיזו ציפייה מאלוהים שישלים את מה שגברים אחרים בחיינו לא עושים.
אלוהים הוא הגבר הטוב, בניגוד לגברים הנוטשים, המאחרים, הלא זוכרים את יום ההולדת, אלוהים של תרצה אתר הוא אלוהים רחום, טוב.
הוא לא עוזר לה בסוף.
לא.
היא כבר, בבית האחרון היא כבר מוותרת, אז אולי והיא אומרת, אולי בשנה הבאה הוא כבר יזכור, וכל מי שמקשיב לשיר יודע שאין סיכוי.
עכשיו אבל אנחנו עוברים טיפה יותר מאוחר מבחינת הזמנים, וככל שאנחנו מתקרבים לשילי המאה ה-20, וכמובן תחילת המאה ה-21, הדברים נעשים הרבה יותר עזים, כן, הרבה יותר חד משמעיים. התודעה הפמיניסטית כבר הרבה יותר בשלה, גם בארץ, גם למשוררות כותבות עברית, וגם למשוררות אפילו, אולי בעיקר, שגדלו בחינוך דתי וברקע דתי. אנחנו רואים פריצה לגמרי של הגבולות, או של מה מקובל לומר על אלוהים, ואיך מקובל לדבר עליו, נכון?
נכון, ואני דווקא מתעניינת בכתיבה של נשים מבפנים, כלומר, נשים שיש להן הוויה דתית מלאה, יחד עם הוויה פמיניסטית פקוחה ומודעת, ושם המקום המעניין, איך אפשר להחזיק בשירה את הדברים ביחד, ואני אשמח להדגים משירה של משוררת אהובה, סיוון הרשפי, כותבת שיר ששמו מקור השניות, והשיר הזה יש בו במילה מקור עצמה, היא כבר תחזיק את הציפור עם המקור שרומזת אל השכינה, אבל גם אל האפשרות שלה להיות מקורית, וגם של אלוהים שהוא מקור הכל. אז מקור השניות. ברוך שעשה נקיליים, אישה וציפור, פסל ועין. ברוך שעשה לי פעמיים, פעם בחלום ופעם באמת. שאני בכלא ובדרור, שנולדתי ופני למעלה ופני למטה. ברוך המקום שלי ושלו. ברוך שצרפני פיסות פיסות במקורו. יהי הוא מקורי ברוך.
מה את רואה באמת בשיר הזה שמשנה את הפרספקטיבה על אלוהים?
אז קודם כל תראה כמה יפה שהיא משוחחת עם אסתר רב. אני מזכירה ברוך שעשה אני עיגולים עיגולים, היא אומרת ברוך שעשה אני כליים.
ושתיהן משוחחות כמובן עם ברכות השחר, ברוך נכון. שעשה אני כרצונו.
נכון, שלא אומר ברוך שעשה אני אישה, אבל יש כאן את הברוך שעשה אני פעמיים ושאני בכלא ובדרור. וכשהיא כותבת ופני למעלה ופני למטה, היא רומזת בעדינות למקור מקומם בהקשר הפמיניסטי, שאומרת הגמרא מפני מה איש פניו למטה ואישה פניה למעלה, בהקשר של היחסי מין.
מדברים על התנוחה המיסיונרית.
נכון, התנוחה המיסיונרית, אישה פניה למעלה כלפי האיש, זה ממקום שנברא וזו ממקום שנבראת. שהיא נבראתה ממנו, והוא נברא בעצם מהאדמה.
מהאדמה.
אז כאילו התנוחה המיסיונרית מגלמת את מעשה בראשית, והיא אומרת, ונולדתי ופניי למעלה ופניי למטה, והיא חותרת תחת האמירה הזאת, וכשהיא אומרת, ברוך המקום ששלי ושלו, המאזינים והמאזינות לא יודעים שהשלו זה באלף ולא בוו, ויש כאן איזו אמירה עדינה על כל מה שהוא לא בעולם, ואז היהי הוא מקורי ברוך, אנחנו חוזרים אל המקור הזה, שהקדוש ברוך הוא מקורי, הוא המקום שממנו אני באתי, אבל הוא גם מקורי במובן של היכולת שלי להפוך משוררת, ומשם באה האנרגיה שלי, או המוזה שלי, ההשראה שלי.
את מרשה לי גם לתת פה עוד פרשנות למקור, כן, הרי במקרא המקור, המקור של האישה זה איבר ההולדה שלה, כן, האיבר המין, ומקורה ומקורי פה משחקת בעצם, היא אומרת, המקור הבורא הוא גם המקור שלי, כן, זה כמובן אמירה מאוד פמיניסטית בצידה לומר את זה.
נכון, אני אוסיף רק כדי שיהיה ברור שהמקור, בלשון חז"ל, הוא המקור שממנו האישה מדממת, שמתייחס לענייני נידה וכולי, אז זה גם מקבל...
אז התומעה הופכת פה למשהו אחר לגמרי.
בדיוק, הגוף הופך לרוח. ואני חושבת שהכותרת הזאת, מקור השניות, ככל שאנחנו נשמע אותה יותר בעוד ועוד רבדים, היא בעצם מגלמת את האפשרות התיאולוגית החדשה שנפתחת לנו, להחזיק יחד את המסורת עם כל המורכבות שלה, ולפרש אותה מחדש, ולהיות בעמדה של ברוך שעשה נקיליים, והעמדה הזאת הרכה כל כך והמאמינה כל כך, אבל עם תחושת המסוגלות, אני יכולה להגיד שאני בכלא ובדרור, אני מבינה שמשהו כבר נגאל, אבל שיש דרך עוד ארוכה. אותי זה ממלא כוח, ואני קוראת בשירים שלה, והם עוזרים לי בדרך הדתית שלי להתקרב מחדש אל אלוהים, אלוהימה.
אז אני באמת רוצה לשאול אותך, כיוון שהובלת את השיחה לשם, דוקטור חנה פנחסי, באמת על הדרך שאת רואה שעשית בחייך, בהתייחסות לאלוהים או לדמות של אלוהים, עבר תהליכים מן הסתם וזה השתנה. דיברת איתנו על נקודה אחת בתוך השינוי הזה, אבל אולי מה עכשיו? כן, איפה ההתפתחות והצמיחה במקום הזה בשנים האחרונות?
קודם כל זה באמת תהליך של חיים שלמים, ושהתשתיות שגדלתי עליהם הם המצע, הם האדמה הפוריה שמהם אני יכולה לצמוח. היו הרבה שנים של זעם גדול, וזעם שמצד אחד יש בו צד תוקפני, אבל מצד שני הוא יכול להפוך לאקטיביזם, ולשינוי גם בכתיבה, אבל גם בתוך הקהילה. ובשנים האחרונות אני חברה בקהילה שוויונית, שבה אחת החוויות, אני חושבת, המכוננות הדתיות שהיו בשנים האחרונות, זה שעברתי לפני התיבה בכל נדרי. עכשיו, אין אלוהים בכל נדרי.
כן, זו לא תפילה. רגע,
זאת לא תפילה, זה חוזה משפטי.
הצהרה משפטית.
אבל זה מקום של קודש, ומקום של רוממות. והמקום שבכלל הקול שלי, בקוף, יכול להיפתח ולבטא מקום דתי של קהילה שלמה, העיר בלי שוב את היחס בין תיאולוגיה לסוציולוגיה, בין השינוי החברתי והשינוי האישי שלי, והיכולת שלי גם להיות חלק מבריאה מחודשת, מפרשנות מחודשת. אני מוכרחה לומר שהחוויה הגדולה שלי היא חוויה של זכות גדולה להיות חלק מדור שעושה את השינוי הזה בתוך המסורת. ואני מרגישה שאני מנחילה לבנות שלי ולנכדים, נכדות שלי, את הכלים ואת הדרך שעוד נפקחת לאורך.
מרתק. אני חושב שבזה נסיים במילים כל כך חזקות ומשמעותיות. דוקטור חנה פנחסי, תודה רבה לך על השיחה הזו.
תודה דוב.
תודה לכם שהצטרפתם אלינו לעוד פרק של קיצור תולדות האלוהים. אני מקווה שנהנתם. אתם מוזמנים ומוזמנות להירשם כעוקבים אחרי הפודקאסט של מכון ארטמן, אסקט ושמה, בפלטפורמת האסקטים המועדפת עליכם, ולקבל עדכונים כשמתפרסמים פרקים חדשים. אני הייתי איתכם דוב אלבוים עם עוד פרק בקיצור תולדות האלוהים. תודה לכם, להשתמע.